אנחנו נמצאים בימים הסמוכים לחודש סיוון, קרוב מאוד לראש חודש סיוון. אנחנו נדבר היום על המעלה הגדולה שיש ביום הזה שנקרא ראש חודש סיוון. ראש חודש סיוון, מה היה ביום הזה? בפעם הראשונה שראש חודש סיוון קיבל משמעות, איפה שהתורה מתייחסת ליום הזה בפעם הראשונה ונותנת לו את ההתייחסות, מה בכלל קרה ביום הזה בהיסטוריה של עם ישראל, ובמיוחד על פי הביורים של הרבי, מה המסר שלנו בכל הקשור לעניין הזה של ראש חודש סיוון. איפה מופיע ראש חודש סיוון בתורה? אז זה מופיע בפרשת מתן תורה. פרשת מתן תורה זה בספר שמות, פרשת יתרו, בפרק י"ט, שם התורה מפרטת את כל מה שהתרחש סביב מתן תורה. ההתחלה שהתורה מביאה, תחילת הפרק שם, פרק י"ט, שהתורה מביאה את המעבר של עם ישראל להתקרבות לקראת מתן תורה, אז איפה זה מופיע בפעם הראשונה? כתוב בפסוק כך: בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. חודש השלישי כידוע זה סיוון. עם ישראל יצא ממצרים בניסן, אז החודש השלישי זה סיוון. ביום הזה באו מדבר סיני. לא כתוב בתורה תאריך, כמו שלפעמים התורה כותבת ב-15 יום, ב-10 וכן הלאה. ביום הזה באו מדבר סיני. רש"י במקום מביא, ככה הגמרא גם כותבת, במחילתא ככה כתוב, שביום הזה הכוונה לראש חודש. לומדים את זה מגזרה שווה, שהכוונה היא ראש חודש. אז ביום הזה, דהיינו בראש חודש סיוון, הגיעו עם ישראל למדבר סיני. ואז בא הפסוק השני, משלים את התמונה, ואומר לנו כך: ויסעו מרפידים. אם אני אומר שהם באו ביום הזה, דהיינו בראש חודש סיוון, הם הגיעו למדבר סיני, הם הגיעו, מאיפה הם הגיעו? מאיפה הם היו? אז הפסוק אומר, ויסעו מרפידים. הם נסעו, המקום הקודם, היכן עם ישראל חנה, והיה במקום שקראו לו רפידים. ומי המקום הזה שנקרא רפידים? משם נסעו בני ישראל, ולשם ויבואו מדבר סיני, כמו שאמרנו בפסוק הקודם, ויחנו במדבר, ואז הייתה החנייה שלהם במדבר סיני מול ההר. איפה רואים שזה מול ההר? כמו שהפסוק מסיים, ויחן שם ישראל נגד ההר. הם הגיעו מול הר סיני בראש חודש סיוון. זה אם ככה מקום שהתורה מתייחסת לתאריך הזה ואומרת לנו מה קרה ביום הזה ראש חודש סיוון. עם ישראל חנה במדבר סיני מול ההר שנקרא הר סיני, ששם הם אמורים לקבל את התורה. מה היה מיוחד בחניה הזו? אז יש את האמירה הידועה, גם זה רש"י מביא במקום. רש"י מתייחס למה נאמר ויחן שם ישראל. ויחן לשון יחיד, שבדרך כלל בחניות של העם צריך להיות כתוב, וכמו שכתוב ויחנו לשון רבים. אומר לנו רש"י שמה זה ויחן? אומר לנו רש"י שויחן זה בא לרמז כאיש אחד בלב אחד, שכל עם ישראל שהגיעו להר סיני הם היו במצב של אחדות מלאה, לא רק אחדות בהחלטה לנהוג באופן מסוים, אלא גם אחדות פנימית, גם באיש אחד וגם בלב אחד, בשוני מכל שאר החניות, ששם אז היה באופן הפוך. זה בעצם התיאור הבסיסי של ההתרחשות שהייתה ביום הזה. על המעלה הגדולה בעצם החנייה הזו בהר סיני כבר קראנו, כולנו זוכרים שישבנו בליל הסדר ואמרנו את האגדה, ושם יש באגדה רשימה של דברים שבהם אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים שאם היית עושה לנו רק אחד מתוך ה-15, אז על כל אחד מהם אנחנו אומרים דיינו. ואחד מהדברים אומרים שם, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. זאת אומרת, שעל מה הכוונה שם, לפי אחד הפירושים על כל פנים בהגדה, מה הכוונה בדיינו? מה דיינו בכך שקרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה? זאת אומרת, אילו היה רק את הסיטואציה הזו ולא היה את ההמשך ולא היה אחר כך מתן תורה, מה דיינו בכך? זה אחד הפירושים שהדיינו הוא בעוצמה הגדולה שהתרחש באותו יום, שיהיו עם ישראל בכזו אחדות, כאיש אחד בלב אחד, כולם ביחד, דבר שלא היה לפני כן. אז זה מעלה כל כך גדולה, ועל זה אומרים, אילו היה רק זה בלבד, דיינו. זה אם ככה מעלה באותו יום. עכשיו אנחנו צריכים להיכנס לתוך הסיטואציה של המאורע ולחשוב, מדובר כאן בעם שלם שיוצא ממצרים במנהיגותו של משה רבינו. יש להם מטרה ידועה מראש עוד מעת שהם היו במצרים, ובלחץ כמה וכמה ביציאה הם יודעים שהמטרה שלהם זה להגיע להר סיני לקבל את התורה. ואנחנו יודעים שמי יציאת מצרים עד מתן תורה זה זמן שעם ישראל סופר את הימים, שזה אחד העניינים והרמזים בספירת העומר, שסופרים כל יום מתי כבר יגיע היום שאנחנו מגיעים ליד להגיע לקבל את התורה במתן תורה. והנה עם ישראל מגיע כבר, לא סתם הם הולכים בדרך, לא סתם מתקרבים, הם כבר הגיעו למדבר סיני, הם כבר הגיעו מול ההר ומורים, הנה זה ההר שאליו ציפינו להגיע, יצאנו למצרים בשביל להגיע להר הזה. אז בוודאי ובוודאי שעם ישראל עכשיו מתחיל לצפות איך מתכוננים בהכנה יותר משמעותית למאורע הגדול ביותר שעומד להתרחש בעוד ימים ספורים ממש. אז איך באמת היה הסדר? אז יש בגמרא במסכת שבת פירוט מה בדיוק התרחש בקשר שיש בין משה רבינו לעם ישראל בכל אחד מן הימים, מראש חודש סיוון עד מתן תורה, כל יום מה היה התוכנית היומית. אני לא רוצה להיכנס כרגע, אני רק אזכיר לכם, יש שם בגמרא דיון ומחלוקת ידועה בין רבי יוסי לחכמים, באיזה יום בשבוע היה ראש חודש סיוון. האם ראש חודש סיוון היה ביום ראשון בשבוע או ביום שני בשבוע? וכתוצאה מזה יש מחלוקת מה קרה באמצע, אבל לכל הדעות ברור ששבת זה היום שבו ניתנה תורה לישראל. אבל לא זה הנושא, לכן אני לא רוצה כרגע להיכנס לימים בשבוע מתי זה היה. אנחנו נדבר על הימים בחודש. א' בסיוון, ראש חודש, מה היה באותו יום? אומרת הגמרא דבר מעניין. אומרת הגמרא, ביום הזה באלף בסיוון לא אמר משה רבינו ליהודים כלום. בלשון הגמרא זה נקרא לא אמר להו ולא מידי, כלום, שום דבר. היהודים הגיעו סוף סוף להר, כל אותו יום אולי הם מחכים לשמוע משהו, איזשהו התקדמות, תחנה, כלום. למה כלום? אומרת הגמרא, משום חולשה דאורחה, מפני חלישות העם, טרחת הדרך, טרחת המסע, הגיעו לשם, היו חלשים, היו עייפים, שרבינו באותו יום נתן להם מנוחה. היום כלום. מה בימים הבאים? מפרט את הגמרא, אומרת הגמרא, בבית בסיוון בא משה רבינו עם המסר ואמר להם, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אמר, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ג' בסיוון נתן להם את מצוות ההגבלה, הגביל אותם ואמר להם, ישמרו לכם עלות בער ונגוע בקוצרו, לא לעלות. ב' בסיוון אמר להם להיות מוכנים בכך שהם אל תיגשו אל אישה, ולהיות בפרישה, מצוות פרישה זה נקרא. ואז למחרת בה' בסיוון כתוב שמשה רבינו בנה מזבח, הקריב עליו קורבן מיוחד, ואז הגיע ו' בסיוון או ז' בסיוון, זה כבר תלוי לפי הדעות רבי יוסי וחכמים, והגיע מתן תורה. אנחנו מתייחסים היום כמו שפתחנו על ראש חודש סיוון, והפלא הגדול על ראש חודש. ראש חודש סיוון מגיע ומשה רבינו לא אומר להם שום דבר. יש בזה דעות האם הקדוש ברוך הוא למשה רבינו כן אמר, רק משה לא אמר ליהודים שום דבר, או שאפילו משה רבינו גם לא נאמר לו שום דבר ביום הזה? הפלא הגדול הוא במיוחד שהגמרא אומרת, והסיבה היא מתורח הדרך או מחולשת הדרך. פלא גדול, זה ממש לא מובן כל העניין. מדוע זה לא מובן? אם הקדמנו שעם ישראל מתכוננים להגיע למתן תורה וסופרים את הימים, כבר עברו 10, 20, 30, 40 ימים שהם מתכוננים לקבל תורה וסוף סוף הגיעו, הטבע של בן אדם כשהוא מכין את עצמו למשהו, הוא מצפה למשהו והוא כבר מגיע ליד, הוא כל כך מתרגש, הוא כל כך משתוקק ליד, הוא כל כך מתרגש, הוא כבר הגיע ליד, שום דבר לא עושה אותו עייף, שום דבר לא עושה אותו חלש, להפך, עייפות הצידה, הוא כבר רוצה לראות מה קורה. למה הדבר דומה? יהודי מתכונן לנסוע לרבי, במשך חודשים הוא מתכונן מתי יבוא היום הוא ייסע, והוא טס 20 שעות בדרך רחוקה והוא כבר הגיע, אומרים לו עכשיו היום יש התוועדות שהרבי מתוועד, הבן אדם הזה יגיד לו אני עייף, אני אישן, מחר יבוא להתוועדות מחר? אין אצלו שום עייפות ושום חלישות, הוא כבר מחכה לזה ומשתוקק לזה, הוא ירוץ בהזדמנות הראשונה, ואם הוא יבוא ויגידו לו היום לא תוכל לראות את הרבי, היום הוא לא נמצא, מחר אתה תוכל לראות אותו, יהיה לו איזו אכזבה מסוימת, הוא חיכה וציפה, למה היום אי אפשר? זה הטבע של בן אדם. עם ישראל עומד לקראת הכנה לדבר גדול ביותר, ומגיעים כבר להר סיני ורואים את ההר ועומדים מולו, אמר למשה רבינו, אתם עייפים, אתם חלשים, חכה למחר, מחר נדבר. עם ישראל היה צריך לבוא ולזעוק משה רבינו, מי עייף, מי חלש? להפך, תגיד לנו, אנחנו מוכנים לעמוד ולשמוע כל מילה שתגיד לנו. וזה עובר ככה בשקט, הגמרא אומרת, לא אמר כלום, מפני העייפות והחלישות, וזהו, ממשיכים הלאה. מה קורה? מה קורה? כי איך אפשר להסביר את זה? אחר כך מוסיף גם, ומחזק את השאלה, מבחינה טכנית. אומר, עייפים מהדרך? בואו נראה, אומר, מרפידים עד הר סיני. אז יש בעניין הזה אומנם דעות. נסתכל למשל באבן עזרא, אז הוא באמת מהפרשנים שאומר שהדרך מרפידים עד הר סיני היא דרך באמת רחוקה יותר מנסיעות אחרות. אבל זה האבן עזרא. אבל מפרשים אחרים אומרים שזה דרך קצרה. אז הדבר הראשון זה דרך קצרה. בעייפות יש כאן. דבר שני, תחשוב, מי שהולך בדרך והדרך היא קשה, סלעים, טרשים, עליות, ירידות, לטפס, אתה מתעייף. אבל הרי כתוב שהיהודים כשהם הלכו בדרך הננים היו הולכים לפניהם, מיישרים להם את הדרכים, לא היה גבוה ונמוך, הכל היה ישר, לא היה שום תורח, היה להם כל הזמן נעים, היה להם לא ישרה, לא היה חוב, הכל היה נעים, אין דבר שיעשה להם תורח בדרך פיזית, פשוט נעים ללכת. ובמיוחד נוסיף הרבי עוד פרט, באיזה יום בשבוע היה ראש חודש? או יום ראשון לפי דעה אחת או יום שני, לכל הדעות היה באמצע שבת, שלפי דעות מסוימות מצוות שבת ניתנה להם עוד לפני מתן תורה, אז כבר ידעו, כבר היה להם שבת, הם נחו עוד שבת שלמה, אז כמה כבר יכול להיות פה תורך בדרך? אז חוץ מהשאלה איך היהודים מסכימים בכלל לוותר על מסר, גם אם אילו הם היו עייפים ובאמת היו תרודים, הרי הם היו צריכים לבוא למשה רבינו ולהגיד לו, משה רבינו תגיד לנו, אנחנו לא רוצים לוותר. אבל בשביל טכנית הם לא היו כל כך עייפים ולא כל כך תרודים, על מה מדובר? איזה תרדה? על מה מדובר כמה? לכן אומר הרבי דבר מאוד מעניין, הרבי נותן כאן בעניין הזה שני ביורים. ביור אחד באופן פשוט יותר, וביור שני באופן עמוק יותר. קודם כל באופן הפשוט יותר אומר רבי, לכן צריך לומר, דרך זה לא תמיד במובן הפיזי והגשמי. דרך לפעמים זה גם במובן רוחני. דיין. ניקח למשל בשפה המדוברת. יש למשל מצב שאדם מתקדם ברוחניות, רואים, הוא עלה בדרגה. עלייה בדרגה זה לכאורה כינוי של שטח, לעלות. אבל אני משתמש בביטוי לעלות בדרגה על מצב רוחני, או חלילה ירידה בדרגה. או שאומרים על בן אדם, הוא עבר לדרך חדשה. אדם שעובר לדרך רוחנית אחרת, אומרים הוא עבר לדרך אחרת. אז דרך יכולה להיות לפעמים גם כן במשמעות של שינוי במצב רוחני. ברור לנו, אין ספק, שעם ישראל, מיציאת מצרים, הם מתקדמים כל הזמן, לא רק פיזית, מתקדמים ממצרים למתן תורה, אלא הם גם מתקדמים רוחנית, כי הרי כידוע היו בממתת שערי תומר, רוצים להגיע להיות מוכנים לקבל תורה, אז כל יום יש להם התקדמות בדרך, כל יום הם הולכים, כל יום הם מתקדמים רוחנית, זה ברור. גם אנחנו היום שסופרים ספירת העומר, אז כל יום אנחנו גם אומרים בנוסח של התפילה שכל יום אמור לתקן איזה מידה מסוימת, ספירה מסוימת, זה התקדמות בדרך. כל הדרך שהיה לעם ישראל עד אותו רגע שהגיעו למדבר סיני, זה היה התקדמות עם יחס בין השלב הקודם לשלב הבא. זאת אומרת, התקדמו לאט לאט, עוד שלב, עוד שלב. כשהגיעו להר סיני, הם עברו למצב דרסטי, חדש, גבוה, וזה דרש מהם באמת מאמץ נפשי גדול מאוד. מה היה המעבר מהדרך הרוחנית עד אותו רגע לדרך החדשה שהגיעו למדבר סיני? אז למדנו את זה קודם. מה אמר קודם רש"י? שבכל החניות חוץ מהחניה הזו הם היו בתערובת ובמחלוקות. מחלוקות, ככה כתוב, רק פה היה כאיש אחד בלב אחד. מה זאת אומרת הם היו במחלוקת? הם היו באמת במחלוקת, פשוט כל החניות היה שם מריבות אחד עם השני, ופתאום פה נהיה שלום. הכוונה היא שעל פי פנימיות הדברים, בלימוד התורה, אפילו ברוחניות, בקדושה, אין דעותיהם שוות. זה המציאות. כתוב אפילו, יש ביטוי מעניין, שכשהקדוש ברוך הוא נתן תורה, הוא לא נתן את דברי תורה חתוכים. הדברים לא חתוכים, שחור לבן. אלא על כל מילה אתה יכול למצוא 49 טעמים למה טהור ו-49 טעמים למה טמא. על כל דבר יש לך כל כך הרבה דעות שונות, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. כמו שאנחנו מוצאים בין תנאים, בין גדולי עולם, בית שמאי, בית הלל, זה אומר כך, זה אומר כך. זאת אומרת, גם בדרכים של עבודת השם יכול להיות כל מיני דעות, כל מיני שיטות. תראו לעצמכם 600,000 יהודים מתקדמים ברוחניות, כולם אותו דבר. היום שמסתכלים בעם ישראל, ביהודים חרדים שומרי תורה ומצוות, כולם אותו דבר, כולם באותו אופן, כולם חושבים אותו דבר. אנחנו יודעים שבעבודה רוחנית רואים כמה שינויים וחילוקי דעות יש בין יהודים, וכולם לשם שמיים מתכוונים. אז יש מצב שכל החנויות היו במחלוקת, זאת אומרת, כל אחד התקדם וכל אחד אמר, אני חושב שככה צריך להתכונן למתן תורה. שני אמר, מה פתאום? ככה. אחד אמר שחסד שבחסד זה ככה, ושני הסביר שחסד שבחסד הכוונה היא אחרת. הגיע להר סיני, נהיה פה משהו חדש לגמרי. עם ישראל הגיע לחניה הזו, כולם כאיש אחד בלב אחד. כולם עשו כזה שינוי נפשי גדול ברגע הזה שהגיעו להר סיני, שכולם מסכימים ומחליטים לא רק לעשות אותו דבר, כולם מרגישים אותו דבר. זה מאמץ נפשי לא פשוט. ינסה כל אחד להשתוות עם החבר שלו במעשה ביחד, כמה זה לא קל. על אחת כמה וכמה להרגיש ביחד זה לפעמים בלתי אפשרי. ופה כל עם ישראל מידע עליהם התורה ואיכן כאיש אחד בלב אחד. זה פשוט מאמץ נפשי גדול. אומר להם משה רבינו, היום עשיתם מאמץ כזה נפשי גדול, לא צריך לדבר עכשיו על הכנות אחרות למתן תורה. זה ההכנה שעשיתם, כמו שאומרים, זה מספיק להיום, מחר נתקדם בדברים אחרים. ככה אפשר להסביר באופן אחד את האחדות הזו, שהיא נקראת חולשה דאורך. זה נקרא חלישות הדרך. איזה דרך? לא הדרך הפיזית שעברו מרפידים להר סיני, אלא הדרך הרוחנית שהתקדמו בני ישראל בהגיעם למצב הזה. אבל אומר הרבי, אפשר לתת כאן ביור יותר עמוק והרבה יותר מעניין. ואז יוצא לפי הביור העמוק שנלמד כרגע, שהדרך הזו שעם ישראל אומרים עליהם חולשת הדרך, זה לא מצב חיסרון. כי לפי מה שאמרנו כרגע זה כאילו חיסרון, אין ברירה, התעייפתם רוחנית, טוב תירגעו היום. להסביר לזה שזה מעלה גדולה מאוד. דווקא החולשה הזו מלמדת אותנו על מעלה גדולה מאוד. מה הכוונה? נקדים רגע הקדמה שכבר דיברנו על זה בהזדמנויות קודמות. מתן תורה, מה התחדש? זה נקודה אחת, נדבר על נקודה אחרת. מה התחדש במתן תורה? מתן תורה, הרי תורה הייתה קודם, תורה למדו קודם, האבות למדו תורה, השבטים למדו תורה, יהודים במצרים למדו תורה, למדו תורה. רק מה? אז הזכרנו, כרגע נדבר על נקודה שונה קצת. הנקודה שהיה במתן תורה שהתחדש, מתן תורה. מה זה מתן תורה? נותן התורה. עד מתן תורה יהודים למדו לבד תורה מיוזמתם, ישבו ולמדו תורה, לא נתנו להם את התורה. זה לא מלמעלה, זה היה עד מתן תורה, זה היה מלמטה. החליט היהודי ללמוד והוא למד מלמטה. מתן תורה, מה זה מתן תורה? ברוך אתה השם נותן התורה. וידבר אלוקים, הקדוש ברוך הוא מלמעלה נתן. מה ההבדל? אם יהודי לומד תורה מלמטה לבד, מחליט לבד, אז כל אחד לומד איך שהוא מבין, וכל אחד מקבל בלמידה מה שהוא קיבל. לא ייתכן שניים שיהיה להם את אותו נקודה בתורה. כל אחד יקבל בתורה את מה שהוא לקח. אי אפשר להשוות, כי כל אחד לקח את זה לבד. אז כל אחד לקח לבד בכלים שלו, ביכולות שלו וזה. אבל אם קרה פה במתן תורה משהו חדש, מה זה מתן תורה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן עכשיו את התורה. למי אני נותן את התורה? לכולם. וכל מילה שיהודי לומד תורה, מה יש בתוך המילה הזו? מי נמצא בתוך התורה שהיהודי לומד? הקדוש ברוך הוא. ענה נפשי כתביתי אבי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני את עצמי כתבתי והכנסתי את עצמי בתוך התורה. וכל יהודי שילמד תורה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אותי אתם לוקחים, אתה לוקח אותי בתוך התורה. איך כתוב? ופי יגיד תהילתך. אני יגיד, אני אמשיך את התהילה שלך. כל יהודי רק פותח את הפה, הוא הופך להיות צינור שהקדוש ברוך הוא יוצא בתוך הפה שלו. אם כך, אם נסתכל על הקדושה, על העוצמה, על האלוקות שיש בתורה, ילד קטן שלומד פסוק שהוא בקושי מבין אותו, ומשה רבינו שמקבל ולומד את התורה ומבין אותה בעומק הכי גדול, מצד הקדושה והאלוקות שבתורה יש הבדל ביניהם? לא, אין שום הבדל. הקדוש ברוך הוא שהכניס את עצמו בתורה, הוא נמצא בתוך פסוק קטן, והוא נמצא בתוך למידה עמוקה, הוא נמצא באותו אופן. מצד הקדושה שבדבר הוא נמצא באותו אופן. אם נסתכל מי מרגיש את הקדושה הזו, אז ודאי משה רבינו מרגיש את הקדושה יותר, ואדם רגיל אולי אפילו לא מרגיש את הקדושה, נכון? אבל מצד העוצמה האלוקית שמאירה פה כרגע, יש הבדל בין ילד קטן לאדם גדול? אין הבדל. הקדושה יש אצל כל אחד. וההוכחה לכך, שאם נזמין יהודי לעלות לתורה והיהודי הזה לא מבין מילה אחת מה שכתוב בספר תורה, הוא רק יודע להגיד את המילים והוא לא מבין אפילו מה שהוא אומר, אז לפני שהוא יעלה לתורה הוא צריך לברך ברכות התורה. בוודאי שכן. למה הוא יברך ברכות התורה? אולי זה ברכה לבטלה, הרי הוא לא הולך להבין מה שהוא אומר. אז למה זה לא ברכה לבטלה? כי הוא לא מברך על ההבנה שהוא כרגע הולך להבין, הוא מברך על הקדושה של המילים שהוא הולך כרגע להוציא מהפה. ולמילים האלה יש קדושה אינסופית, והוא הולך כרגע להוציא את המילים האלה מהפה, ועל זה הוא מברך, וזה ברכה שהיא בוודאי לא לבטלה חס ושלום. כי קדושת התורה קיימת במילים אצל כל אחד ואחד. אחרי שיהודי אומר יש לי את הקדושה, טוב, אל תסתפק בכך שיש לך את הקדושה. עכשיו מה אתה צריך לעשות? עכשיו תנסה גם להבין, שלא יבוא יהודי יגיד טוב יש את הקדושה, אני לא צריך להבין, העיקר שאני אומר את המילים. אז ודאי שאי אפשר להסתפק בזה. עכשיו יהודי צריך כמובן להשתדל כמה שהוא יכול להבין ולהתעמק ולהתחבר וכן הלאה. אם כך יוצא שיש לנו בתורה שני עניינים. יש עניין אחד שבזה כולם שווים, ויש עניין אחר שבזה שוני בין אחד לשני. במה כולם שווים? בקדושה שהם מקבלים בתורה. מה השוני? בהבנה של הדברים. אומר משה רבנו ליהודים, עכשיו שצריך להתכונן לקבל את התורה, ההכנה צריכה להיות בשני אופנים. צריך להתכונן לעניין של הקדושה, וצריך להתכונן לעניין של הלמידה. לכל אחד מהם צריך הכנה אחרת. ואיזה משני העניינים הוא יותר עוצמתי? ההבנה שבתורה או הקדושה שבתורה? ודאי שהקדושה שבתורה הרבה יותר עוצמתי. אומר משה רבינו, באנו להר סיני, באנו להר, דבר ראשון למה נתכונן? לדבר הכי חזק. מהו הדבר הכי חזק? הקדושה שאנחנו עומדים לקבל. ובקדושה הזו שאנחנו הולכים לקבל, יש הבדל בין יהודי אחד לשני? אין. כולנו כאיש אחד בלב אחד ביום הזה. כולנו שווים. ולכן ביום הזה, המציאות של האנשים לא צריכה לבוא לידי ביטוי. כולם נמצאים בחולשה. מה זה חולשה? המציאות שלהם כאילו בחולשה. מה זה המציאות? ההבנה שלו, הרגש שלו. שים את זה על ווליום נמוך כרגע, את ההבדלים שבין אחד לשני. מה כרגע צריך לבלוט? המאחד בין כולם. המאחד בין כולם מה הוא? שכולם הולכים לקבל את קדושת התורה. יוצא שראש חודש סיוון, מה זה היום הזה? היום שכל עם ישראל נמצאים במצב כזה שמתכוננים, לא כמו שחשבנו קודם, שלומדים את הגמרא בפשטות, אומרים לו, ראש חודש סיוון, אמר להם שרבנו, היום לא מתכוננים לקבל את התורה. היום עומדים בצד, מחכים למחר. אז שאלנו קודם איך היהודים יוותרו על הכנה למתן תורה. בא רבי והופך את הקערה על פיה, אדרבה. ביום הזה מתכוננים הכי עוצמתי שיכול להיות לקבל את התורה. ביום הזה מתכוננים בצורה הכי חזקה לקבל את התורה. איך הם מתכוננים? ביום הזה אומרים להם, אתם לא צריכים לבטא את האישיות שלכם, שאז כל אחד לוקח את זה אחרת. ביום הזה תבטלו את עצמכם באופן כזה שכולכם תגלו את הלב שלכם. הלב של היהודי זה המקום שבו יכול להתגלות היחידה שבנפש. פה תגלו את היחידה שבכם, את האמת שבכם, וכאן כולם כאיש אחד ולב אחד. מה יהיה למחרת? למחרת נתחיל לתת להם הכנות שהם יהיו יותר אישים. ואתם תהיו לי במלאכת כהנים, או אקבלת הער, או אל תקשו אל אישה. פה כל אחד זה כבר שונה, כל אחד לוקח את זה ברמה כזו, ברמה עוד יותר גדולה, וכל אחד נזר יותר וכן הלאה. זה כבר הכנות שבהם כל אחד מתכונן בהתאם לרמה שלו. אבל ההכנה הכי פנימית, הכי גדולה, הכי משותפת לכולם, הכי מאחדת את כולם, זה דווקא ראש חודש סיוון. זה היום הזה, היום של האחדות הזו, שמבטאת את היחידה שבנפש, את הקדושה שבתורה, את האמת שבתורה, שבאה לידי ביטוי בעוצמה של ראש חודש סיוון. ופה אנחנו רואים ברעיון הזה, א', קודם כל את מעלת היום ראש חודש בסיוון, והימים האלה נזכרים ונעשים, אז בכל שנה ושנה שמגיע ראש חודש סיוון, זה היום שההכנה שנדרשת מאיתנו למתן תורה, זה הנקודה. ולכן זה גם המקום להזכיר את ההוראה שהרבי הורה וביקש ועורר, שבכל שנה ושנה, כשמגיע שבת פרשת במדבר, שזה סמוך, ליום הזה של ראש חודש סיוון, שהתכנסו כל עם ישראל במיוחד בזמן של סעודה שלישית, שזה זמן של עת רצון רייבה דרייבין, ויהיו כולם ביחד באחדות שלמה והתכוננו לנקודה מאחדת את כולם לקבלת התורה, שזה קודם כל הוראה מעשית לעניין הזה. וחוץ מזה, לעצם העניין אנחנו רואים פה הסתכלות של הרבי על כל מילה, על כל שורה, על כל עניין בתורה, להסתכל על כל דבר בהסתכלות החיובית השלימה של הדבר. אפילו בעניין כזה, שבפשט של הגמרא זה נראה כאילו איזה ביטוי שכל עניינו זה שלילה. ביום הזה לא התכוננו, לא אמר להם שום דבר. גם במילה הזו שלא אמר שום דבר בגלל חולשת הדרך, זה מבטא את הגישה החיובית ביותר, העוצמתית ביותר, עוד יותר גדולה מכל דבר אחר. וזה ההכנה הזו והלמידה הזו, בעזרת השם תוביל אותנו, שיתגלה באמת אצל כל אחד הנקודה הזו העוצמתית שיש בתורה, הקדושה שיש בתורה, וזה יחדור גם אחר כך כמובן להבנה שלנו וללמידה שלנו, שזה יהיה בצורה הכי מושלמת, וכמו שמאחלים לפני מתן תורה, שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות.